בסוף קראתי מהר שלושה קטעים מהרשב"א, מתשובות הרשב"א, שבשלושתם הוא בעצם מדבר בסגנונות שונים. תשובה, תראו אתכם בדף. תשובה ראשונה, כל ציבור וציבור במקומן כגאונים וכל ישראל שתקנו כמה תקנות לכל. תשובה שנייה, שורת הדין בהסכמת בני המדינה, כל שהרוב מסכימים ומתקנים ומקבלים עליהם, הם משגיחים בדברי היחיד, שרוב כל עיר ועיר אצל יחידיהם, הם כבית דין הגדול אצל כל ישראל. זאת אומרת, למעלה זה כגאונים וכל ישראל, פה זה כבית דין הגדול, ואכן אם גזרו הם גזרתם קיימת, והעובר אנוש יענש. והרשב"א בתשובה שלישית, לפי שכל ציבור וציבור היחידים, כנתונים תחת יד הרבים, על פיהם הם צריכים להתנהג בכל ענייניהם, והם לאנשי עירם ככל ישראל לבית דין הגדול או למלך, בין שיהיו במעמדם בין שלא יהיו. מעמדם הכוונה בין אם הם נוכחים בשלב שבו מתקנים את התקנה ובין אם לא. אז בעצם שתי התשובות האחרונות של הרשב"א זה תשובות שמדברות, מסכמות בעצם את המאמץ ההלכתי שנעשה עד זמנו, הוא נמצא במאה ה-14, המאמץ ההלכתי שנעשה עד זמנו כדי למצוא מקור תוקף לסמכות מוסדות הקהילה, אנחנו כבר ראינו בסך הכל כמה כיוונים והוא מסכם אותם כאן, בית דין הגדול, מלך, זאת אומרת הסמכות הדתית, הסמכות החילונית, כל הסמכויות האלה בעצם עוברות למוסדות הקהילה. כשהתשובה הראשונה של הרשב"א היא אולי הכי מעניינת, ואני הערתי עליה משהו בקצרה, התשובה הראשונה שמובאת פה, שבעצם הרשב"א מבין שיסוד הבעיה, ולכן גם יסוד הפתרון צריך להיות, פיצול המושג של ציבור. זאת אומרת, המושג ציבור עד התעוררות הקהילות או כינונן של הקהילות, בעצם היה ציבור אחד בעם ישראל. כלל ישראל זה היה ציבור. המושג ציבור כמושג משפטי, מופשט, מה שנקרא היום תאגיד בשפה המשפטית, זה מושג שהיה קיים בצורה מאוד ברורה כבר בתקופת חז"ל. זאת אומרת, זאת לא המצאה של המאה ה-11-12. יש, זה שדיברתי על זה בקצרה בפעם הקודמת, שהמושג ציבור למעשה יש לו כל מיני השלכות ומבחינים אותו ממושג של שותפות. יכולים להיות 100 אנשים שותפים בנכס מסוים, זה אומר שלכל אחד מהם יש אחוז אחד בנכס. יש לזה כל מיני השלכות, אם בוחרים את הנכס, מה עושים, איך מחלקים, מי יש לו זכות וטו להטיל על השאלה האם נמכור אותו או לא, אם מישהו רוצה לפרק את השותפות, מי יכול לכפות על מי, האם מקבלים החלטות על פי רוב, או שלכל אחד יש זכות וטו, ופשוט בשותפות זה לכל אחד יש זכות וטו, אלא אם כן זכות הווטו היא הפוכה, זאת אומרת, ישנם מצבים שבהם כל אחד יכול לכפות חלוקה. אבל זה הכל מושגים של שותפות. מושגים של שותפות זה בסך הכל הרחבה של מושג הבעלות הפשוט. יש לבן אדם בודד בעלות, ויכולה להיות לו בעלות גם על חצי נכס. כשלמישהו אחר יש עוד חצי, ואז הם נהיים בעצם שותפים. השותפות היא תוצאה של אילוץ, בגלל ששניהם הם בעלים על נכס אחד. הוא לא מחולק בצורה פשוטה, וצריך להחליט מה בכל זאת עושים איתו. אבל אלה מושגים פשוטים. המושג של תאגיד הוא מושג שהוא שונה ממושג השותפות בזה שבעצם הבעלים על הנכס, במקרה של בעלות, אם התאגיד הוא בעלים, הבעלות מוקנית לא לאף אחד מהפרטים שמרכיבים את התאגיד הזה, אלא תאגיד נחשב בעצמו ישות משפטית. ולא שיש פה כמה בעלים שהם שותפים בנכס. יש לזה כל מיני השלכות, אנחנו קוראים לזה היום בדיני חברות, נגיד, יש מה שמדברים על מסך ההתאגדות. מסך ההתאגדות זה בעצם אומר שאני לא יכול ללכת לבעל החברה, אלא במקרים מאוד קיצוניים, אבל באופן עקרוני אני לא יכול ללכת לבעל החברה ולתבוע אותו אם החברה פגעה בי, או לא שילמה לי את מה שהיא הייתה צריכה לשלם לי, אלא אני צריך לתבוע את החברה. מי זה החברה? דיברנו על זה, עכשיו אני נזכר עם סטיינבק, עם ענבי זעם של סטיינבק, ששם ממש רואים את זה בצורה מאוד יפה, את הבנקים כתאגיד. אז זה המושג תאגיד, שהוא בעצם משקף את המושג ציבור, אלא מאי. שהמושג תאגיד, כמו שאנחנו מכירים אותו היום, תאגיד יכול להיות כל 5 אנשים יכולים לבוא ולקום ולהקים תאגיד. אין איזה מגבלה שרק המדינה היא תאגיד. המדינה זה סוג של תאגיד, נכון? יש תביעות של המדינה נגד שמעון בן יוסף. מה זה המדינה? מי זה המדינה? זה פשוט האוסף של כולנו? אז מבחינה משפטית לא. מבחינה משפטית המדינה היא גוף משפטי שעומד לעצמו. זה לא שאוסף כל האזרחים עומדים מצד אחד ויוסף בן שמעון עומד מהצד השני, אלא המדינה היא זו שתובעת אותו, והיא ישות משפטית לעצמה. היא חייבת כספים, היא גובה כספים, היא עושה כל מיני דברים כישות משפטית, ובעצם אין את אף אחד לתפוס אם המדינה לא מילאה את חובתה. אם המדינה לא מילאה את חובתה, זה אומר שהתאגיד לא מילא את חובתו. עכשיו, את מי לתפוס? איפה התאגיד הזה נמצא? איך תופסים אותו ומרביצים לו כדי שימלא את חובתו? אין דרך לעשות את זה. זאת אחת הבעיות שכמובן שיש במושגי התאגידים, ולכן מנסים כל מיני ניסוחים איך להרים את מסך ההתאגדות. ההתאגדות היא איזשהו מסך שמגן על אותם אנשים שמרכיבים את התאגיד. כי בעצם האשמה או הסנקציות או העונשים או האחריות לא מוטלת עליהם, אלא על משהו מופשט שנקרא תאגיד. השאלה איך דואגים לזה שזה בכל זאת לא יעשו מה שרוצים, שאנשים בכל זאת ייתנו דין אם הם עשו דברים שהם לא בסדר. אז יש פה כל מיני ניסוחי ביניים, אבל גם רק את המשפטית מתפתלת בזה לא מעט, אני לא מספיק מכיר כדי להגיד, אבל אני יודע שיש שם הרבה בעיות סביב העניין הזה. בכל אופן המושג הזה של תאגיד הוא בדיוק הנקודה. שותפים אין בעיה, עם שותפים אין שום בעיה כזאת. זאת אומרת, אם יש נכס של שותפים, שור של שותפים, שגרם לנזק, אין שום בעיה, אני לוקח את שני היהודים האלה באוזניים, תובע אותם בבית דין והם יצטרכו לשלם לי. שניהם, כל אחד חצי או ביחד, לא משנה. אם לא זה, כי לכל ישתלו ממאה, אני אשתל למאה. דינה דרב נתם ודיני מזיקים, אחד לא יכול לשלם, אני אקח את הכל מהשני. זאת אומרת, כיוון שהם אישית אחראים למה שהתאגיד שלהם, מה שהנכס המשותף שלהם, זה לא תאגיד, מה שהנכס המשותף שלהם עשה, ותאגיד זה לא כך. אם אני תובע את התאגיד, אף אחד מבעליו לא אמור לעמוד מולי בבית המשפט. זאת אומרת, אין בעצם מישהו שעומד שם, זה לא, זה יש מופשט.
אף על פי כן יש.
מה אתה אומר?
יש פרקליט, יש מדינה, זאת אומרת, תאגיד זה מדינה?
לא, דווקא, מדינה חברה. חברה בעם.
אז יש מישהו שאם המדינה עושה משהו שהוא לא בסדר, תובעים אותה.
את מי תובעים? את המדינה.
כן.
תתבע את המדינה, תכניס אותה לכלא.
לא לכלא, לשלם.
זה המקסימום ש...
בסדר, אף אחד לא משלם, מה תעשה? למי תרביץ?
למדינה
אי אפשר...
לא, אפשר לתבוע, יש בית משפט שהוא ניטרלי, והוא אומר למדינה, תשלמו
להם... אומר למדינה, אבל למי הוא אומר? השאלה נשאלת, למי הוא אומר? לשגריר ישראל באותו מקום? שגריר ישראל באותו מקום ברח לו עוד דורס. מה תעשה? אין מישהו... התפטרתי היום, אני כבר לא שגריר. אתה לא יכול לזהות את זה איתי, אני לא אחראי אישית, אני במקרה כרגע חובש את הכובע של שגריר המדינה הזאת במקום זה וזה. זה משהו שהוא קצת אנונימי, זה בעייתי מבחינה משפטית דבר כזה. זאת אומרת, אין את מי לתפוס. עכשיו כמובן, המערכת המשפטית מתמודדת עם זה בכל מיני צורות, והיא כן צריכה להטיל אחריות אישית, למרות שזה תאגיד. אז השאלה, אז מה המשמעות שזה תאגיד? אז הפך להיות סתם שותפות. אז יש פה איזשהם ניסוחי ביניים שמנסים מצד אחד לשמור על המושג הזה של תאגיד, כי בלעדיו אי אפשר. ומצד שני, לא לשחרר לגמרי מהאחריות את אלה שעשו את הפסלות. אז בסדר, זה בעיה משפטית סבוכה. אבל אנחנו לא עוסקים בזה כרגע, אנחנו עוסקים כרגע במושג תאגיד כשלעצמו. המושג תאגיד היה קיים בהלכה כבר מזמן, הרבה הרבה לפני שהוא הומצא מבחינה משפטית במקומות אחרים. אלא מהי? שהמושג הזה, הנמען היחידי של המושג הזה תאגיד, או הגוף היחיד שנענה על ה... לתיאור הזה היה הציבור כולו, כלל ישראל. זה היה תאגיד. זה היה ציבור, יש לו חובות, אנחנו יודעים בספרי המצוות, אצל מוני המצוות הקדומים יותר לפני הרמב״ם, מחלקים את המצוות למצוות שמוטלות על הציבור ומצוות שמוטלות על היחיד. מצוות שמוטלות על הציבור זה נקרא פרשיות, אצל בהג, אצל מוני המצוות הקדומים. אז מה זה מצוות שמוטלות על הציבור? על הציבור מוטל להקים את בית המקדש, או למנות מלך. על מי זה מוטל? עליי? לא הקם בבית המקדש, אל מי הקדוש ברוך הוא יבוא בטענות? אליי? מה אני אמור לעשות? ללכת ולהקים את בית המקדש? זה לא מעשי. או לכבוש את הארץ, אותו דבר. מי אמור לעשות? אתה יכול להצליח פיסות המסוגלות.
הרב נתן שיעור על מצוות הקהל.
מה?
הרב נתן שיעור על מצוות הקהל.
כן.
ואתה פלמה באו כדי לתת שכר למביאיהם. זאת אומרת, חובה על כל אחד לעזור.
אה, זה בסדר, זה בדיוק אותה... מה שאמרתי קודם במערכת המשפטית, וגם בהלכה, ישנה אחריות של הפרט לדאוג לזה שהתאגיד ימלא את חובותיו. עדיין החובות הן על התאגיד, אבל ישנה אחריות על הפרט למלא, לדאוג לזה או לתרום את חלקו לזה שהתאגיד ימלא את חובותיו. אבל מתי זה נקרא שביטלנו את מצוות העשה? מה, אני נקרא מבטל עשה? היא לא הוקם בית המקדש, אני מצוות עשה להקים את בית המקדש. אני נקרא מבטל עשה, יש לי ביטול עשה עכשיו אצל הקדוש ברוך הוא בפנקז. לא יכולתי להקים את בית המקדש, אני לא יכול לעשות את זה לבד, אני גם לא זה שחייב לעשות את זה. מי שחייב לעשות את זה זה הציבור. או כיבוש הארץ, לא משנה, כל מיני מצוות שמוטלות על הציבור, מחיית עמלק, כל מיני מצוות שמוטלות על הציבור זה מצוות שהנמען שלהם הוא קצת אמורפי, הוא לא, אי אפשר להגדיר אותו, מי זה בדיוק שמצווה בעניין הזה, ממילא אל מי באים בטענות. אבל כל הדברים האלה, תמיד מי שמחויב בהם זה כלל ישראל, כלל הציבור. באיזשהו שלב, פה במאה ה-11 שאנחנו נמצאים בו, נמצאים בו בשיעור אני מתכוון, נוצר מצב שבו, וזה מה שהרשב"א מייתר בתשובה הראשונה שלו, שמושג הציבור או התאגיד עצמו עובר מהפכה. מעכשיו יש כבר הרבה ציבורים. מעכשיו כבר כל 10 יהודים יכולים להיות ציבור. לא ש10 יכולים להיות שותפים, אבל ציבור זה רק כלל ישראל. לא, 10 יהודים שחיים באיזשהו כפר נהיים ציבור. ציבור בכל המובנים, ואז מזה יוצאות כמובן כל הבעיות, של מי מקבל את ההחלטות עבור הציבור, מי נושא באחריות, האם הרוב יכולים לכפות את המיעוט, האם בכלל זה על פי רוב הולך, איך מקבלים את ההחלטות, כולם צריכים להתאסף, על איזה נציגים, כל הדברים שנולדו בתורת המדינה ביוון, לא כל, אבל כמעט כולם, בעצם מתעוררים פה במיקרו בהקשרים הקהילתיים. ואנחנו נראה, פשוט נעבור על השלבים, אנחנו נראה שזה ממש אותם שלבים. זה מתחיל קודם כל להגביר את הציבור, אחרי זה להגביר אולי שהולכים אחרי הרוב או לא הולכים, יש עם זה מחלוקות, זה לא פשוט. אחרי שמחליטים שהולכים אחרי הרוב, פתאום אומרים, רגע, זה לא ריאלי, אי אפשר שכל החלטה, כל הקהילה תתאסף ועשות נעשה הצבעות על כל דבר, אי אפשר לשמוע כולם צועקים אחד על השני. וגם מי אמר לך מה הייתה ההחלטה, מי יקבע, מי כותב את הפרוטוקול, כי זה תמיד השאלה הרי בדברים כאלה. אז זה בעיה לקבל ככה החלטות. מה עושים? ממשל של נציגים, זה השלב הבא. אחרי הממשל של נציגים, גם שם מתעוררות בעיות. רגע, הרוב קובע, המיעוט קובע, המיעוט צריך להיות נוכח בישיבה, או שאפשר גם בלי המיעוט, אז סתם הרוב פתאום יכולים להחליט החלטה בלי לידע את האחרים. ממש כל השלבים, עד שמגיעים בעצם לאיזשהו מושג שמקביל לשלטון דמוקרטי, מה שאנחנו קוראים היום במישור המדיני. ממש אותם תהליכים קוראים גם במישור הקהילתי. ואני חושב שהתשובה הזאת של הרשב"א היא יפה במובן הזה שהוא אומר כל ציבור וציבור במקומן כגאונים וכל ישראל. כאן הוא לא מביא מקור, כמו שהוא מביא בשתי התשובות האחרות, שזה כבית דין הגדול או כמלך, אלה סמכויות שהתורה הגדירה. בית דין הגדול, מלך, לסמכויות שהתורה הגדירה. הרשב"א בתשובה הזאת אומר כגאונים וכל ישראל. מה כגאונים וכל ישראל? מה אני אמור לעשות עם זה? שכל ציבור הוא כגאונים וכל ישראל. אומר לנו הרשב"א, המושג ציבור בעצמו מכתיב את כל המוסדות, אני לא צריך מקורות. אם אני אגדיר כל קהילה כציבור, ממילא חייב להיות שיהיה לה מלך, שיהיה לה בית דין, שיהיה לה כל הסמכויות שיש לכל ציבור, כמו שהיה לכלל ישראל. גם לכלל ישראל כל הסמכויות האלה נולדות מעצם העובדה שהוא מוגדר כציבור. אז אם כל קהילה וקהילה היא כגאונים, זה הכוונה תקופת בבל, ששם אמרנו כבר שכולם היו מרוכזים באותו מקום, ועדיין היה ציבור באותו מובן שהיה תמיד. זאת אומרת, עם ישראל כולו הוא היה הציבור, פחות או יותר, היה קצת בארץ ישראל, אבל בגדול זה היה בבבל. אז זה אני חושב החשיבות של התשובה הראשונה של הרשב"א, שהוא בעצם שם את האצבע על יסוד הבעיה. אז זה לא בעיה טכנית של מאיפה לגזור את הסמכות של הקהילה, ממלך, מבית דין, מאיפה שלא יהיה. יש פה שאלה של מהפכה מושגית. איך אנחנו יוצרים את המושג ציבור באופן שהוא לא פונה רק לכלל ישראל, אלא לאיזושהי קבוצה? איך יכול להיות דבר כזה? זה כמעט תרתי דסתרי עד אותה תקופה. וזאת הנקודה. ברגע שהדבר הזה נוצר, אז כבר כל השאר, כבר כל השאר יוצא ממילא, אז ברור שזה כבר מלך ובית דין והכל, כל מה שקיים בציבור, צריך להיות קיים, גם במיקרו, חייב להיות שלטון חילוני, חייב להיות שלטון דתי, חייבים לנהל את החיים. אם זה ציבור, אז הכל כבר נגזר ממילא. אז כבר הרחבות שמה שכתוב בתורה לגבי כלל ישראל הן הרחבות פשוטות. לפני שאנחנו עוברים הלאה, תהפכו את הדף ונראה השלכה מעניינת של העניין הזה. כאן זה רק ראשי פרקים, אני חושב שאנחנו נעסוק בזה באיזשהו שלב בהמשך, כי זו סוגיה היסטורית ויחס בין הלכה למציאות מאוד מעניינת, וזה חידוש השמיכה. כידוע, במאה ה-16 התעורר פולמוס סביב הנושא הזה של חידוש הצמיחה, וזה סוגריים, הן יהיו קשורות למה שאמרתי עכשיו, רק אני נותן הקדמה קצרה. התעורר פולמוס, המערי בירב, שהיה באותה תקופה נחשב גדול הדור, רבו של בית יוסף, של השולחן, בעל השולחן ערוך, רבי יוסף קארו, החליט בצפת, בהסכמת כל חכמי אותה תקופה, והיה שם קיבוץ של חכמים, קיבוץ מרכזי מאוד של חכמים מבחינת כל הפזורה בצפת באותה תקופה, ושם כמה מגדולי הדור. היה גם מזרח אירופה, איזה מרכז קצת מתחרה, איזה ערמה בעצם, וסביבו, עוד קצת לפניו. והם החליטו לחדש את הצמיחה. הצמיחה, כמו שדיברנו על זה כבר, אני חושב, צמיחה, הרמב״ם אולי כותב, בואו נראה את הרמב״ם ונבין רגע מה זה צמיחה, ואז נמשיך. אחד בית דין הגדול ואחד סנהדרין קטנה או בית דין של שלושה, צריך שיהיה אחד מהן סמוך מפי הסמוך. ומשה רבינו סמך יהושע ביד, סומכים על ידי, סומכים את היד עליו, שנאמר ויסמוך את ידיו עליו ויצווהו. וכן השבעים זקנים משה רבינו סמכם, ושרתה עליהם שכינה, ואותן הזקנים סמכו לאחרים, ואחרים לאחרים, ונמצאו הסמוכים איש מפי איש עד בית דינו של יהושע, ועד בית דינו של משה רבינו. ואחד הנסמך מפי הנשיא ומפי אחד מן הסמוכים, אבל לא, אפילו לא היה אותו סמוך בסנהדרין מעולם. אז הרמב"ם פה מגדיר את המושג סמיכת חכמים, סמיכת קורבנות, זה משהו אחר. פה זה סמיכת חכמים, שבעצם הדיינים המוסמכים על פי ההלכה לדון כמעט בכל הדינים צריכים להיות סמוכים. מה פירוש סמוך? הפירוש הוא שהוא מקבל סמכות מהקדוש ברוך הוא דרך משה רבנו, יהושע, זקנים, נביאים, כל השרשרת של תחילת פרקי אבות. סמוך מפי סמוך, אין סמוך שנולד לבד. כל סמוך צריך להיות נסמך על ידי מישהו שהוא בעצמו נסמך. אז השרשרת חייבת לעבור בצורה רציפה ממשה רבנו דרך יהושע עד אליך, אם אתה סמוך. אין אחד, אחד על אחד, אין, אי אפשר להמציא דבר כזה באמצע. בלי זה יש מצוקה מאוד קשה, ויש לזה כבר בגמרא עצמה רואים את התופעות. בלי שאתה סמוך, או בלי שיש דיינים סמוכים, הרבה מאוד מן הדינים אי אפשר לדון בכלל. שחלק מהדעות אולי אפילו כל הדינים, אי אפשר לדון בכלל. ואז עולה שאלה גדולה, מה, אין בית דין. זאת אומרת, באיזשהו שלב הרי נגמרה הסמיכה, נפסקה הסמיכה, ואז אי אפשר לדון. עוד פעם נוצר איזשהו וקום של בלגן. זאת אומרת, אין דרך לנהל את החיים, בפרט באותה תקופה שאין שלטון חילוני, נגיד יהודי, ובית דין ממלא את כל הפונקציות, ברגע שאין בית דין אין כלום. ולכן זה היה משבר רציני, באיזשהו שלב דרשו שריש גלות, הראש הגלות בבבל, הוא במקום המלך והנשיא בארץ ישראל, הוא יכול להמשיך את הסמיכה או לפחות לתת רשות, לסמוך, אבל זה גם זה נגמר. במאה העשירית גם זה נגמר. ואז באמת הסמיכה הופסקה לחלוטין, משהו ממנה אולי היה עוד בבבל, למרות שגם בבבל עצמה זה כבר לא בדיוק היה, צריך לסמוך בארץ ישראל. בכל אופן, זה המושג סמיכה. אומר הרמב״ם בהלכה הבאה שצילמתי, זה הכל יותר גדל את מלכות סנהדרין, ואין סומכים סמיכה שהיא מינוי הזקנים לדיינות, אלא בשלושה. והוא שיהיה אחד מהם סמוך מפי אחרים כמו שבארבע. זאת אומרת, כל סמוך צריך להיות מפי סמוך, כשהמוסד שסומך אותו גם הוא בית דין. רק בתוך הבית דין הזה לא חייבים להיות שלושה סמוכים, מספיק שיהיה סמוך אחד ועוד שני דיינים לידו, גם אם הם לא סמוכים. הם יכולים לסמוך עוד אחד. הרמב״ם בהלכה י"א, זה הרמב״ם המפורסם, הרי שלא היה בארץ ישראל אלא סומך אחד, יש רק סמוך אחד, סמוך הוא כמובן גם סומך, רק סמוך יכול לסמוך, מושיב שניים בצידו וסומך ששניים לא סמוכים, כי הוא בעצם לבד לא יכול לסמוך אף אחד, אז הוא לא יכול להושיב לידו שני סמוכים, הוא צריך להושיב לידו שני אדיוטות לא סמוכים, ואז נוצר בית דין, הבית דין הזה יכול לסמוך, וסומך 70 כאחד, או זה אחר זה, ואחר כך יעשה הוא והשבעים בית דין הגדול, וישמחו בתי דינים אחרים. וכך יוצרים בית דין גדול, וכל המערכת המשפטית, כל המערכת המשפטית בעצם יונקת את כוחה מבית דין הגדול, מהסנהדרין. אז כך בעצם האחד הזה יכול ליצור סנהדרין, ומהסנהדרין כבר אפשר ליצור גם בתי דין בערכאות נמוכות יותר. ואז הוא יוצא עם הפצצה. נראים לי הדברים, אומר הרמב״ם, שאם הסכימו כל החכמים שבארץ ישראל למנות דיינים ולסמוך אותם, הרי אילו סמוכים, ויש להם לדון דיני כנסות, ויש להם לסמוך לאחרים. אם כן, למה היו החכמים מצטערים על הסמיכה? כדי שלא ייבטלו דיני כנסות מישראל, זה הכל תמשיך השאלה, לפי שישראל מפוזרים, ואי אפשר שיסכימו כולן, ואם היה שם סמוך מפי סמוך, אינו צריך דעת כולן, אלא דן דיני כנסות לכל, שהרי נסמך מפי בית דין, והדבר צריך הכרע. זאת אומרת, הרמב"ם עצמו לא לגמרי משוכנע בזה, בחידוש האדיר הזה, בחידוש שהיו לו גם הרבה השלכות היסטוריות, והרמב"ם בעצם אומר כך, יראה לי, קודם כל, זה סברה שלו, הוא לא קיבל את זה למסורת, הוא לא למד את זה מפסוק, זו סברה שלו, יראה לי, אין סמוכים בכלל, מצב שאין, עד עכשיו הוא דיבר על מצב שיש סמוך אחד, מה הוא עושה? הוא סומך 70 אחרים, מושיב שניים לידו, סומך 70 אחרים, כך נוצר את סנהדרין, הסנהדרין נוצר את שאר בתי הדין. אז אם סמוך אחד אנחנו עוד חיים, מה קורה שאין אף אחד? נגמר. אז אומר הרמב״ם, אם יסכימו כל חכמי ישראל, כל החכמים שבארץ ישראל, זה גם מושג מעניין לעצמו, כל החכמים שבארץ ישראל, הוא לא אומר כל חכמי ישראל, כל החכמים שבארץ ישראל, אם כולם יסכימו, הם יכולים לחדש את הסמיכה יש מאין. זאת אומרת, הם יכולים להחליט על מישהו שהוא סמוך, ומאותו רגע הוא הופך להיות סמוך, למרות שזה לא המשך של שרשרת שבא ממשה רבינו, הסמיכה נפסקה. יכולים חכמים בכל דור, גם היום, לפי הרמב"ם, להתאסף, אם יסכימו כולם על מישהו אחד, הוא סמוך. ואז הוא יכול כמובן להמשיך לעשות את מה שהרמב"ם אמר קודם, אם יש סמוך אחד, מה עושים? זה מה שניסו לעשות בצפת במאה ה-16, הם סמכו את המערי בעירם להיות סמוך, הוא סמך חמישה תלמידים שלו, ביניהם רבי יוסף קארו, והם רצו לחדש את הסמיכה. עכשיו המגמות שלהם היו חלקיות, ואנחנו עוד נדבר על זה, הם לא התכוונו שיחזרו לדון דיני נפשות והכל, זאת הייתה סמיכה לכל מיני עניינים שהם בסך הכל די שוליים, כפרה שאפשר יהיה להלקות כדי שמישהו יתכפר על עבירות שלו וכו', אם אין בית דין סמוכים אי אפשר להלקות. אין עונש מלכות אי אפשר להטיל, אלא אם כן את בית דין סמוכים. אז היה משהו די מינורי, לא כמו שבדרך כלל תופסים היום, כשהיום מנסים לעשות גם כן כל מיני דברים כאלה, במידה זו או אחרת של גיחוך. אבל בכל אופן הכל נסמך על הרמב״ם הזה. הרמב״ם הבא שכתבתי כאן, זה ראשי גלויות שבבבל במקום מלך הם עומדים, ויש להם לרדות את ישראל בכל מקום ולדון עליהם בין רצו בין לא רצו, שנאמר לעשות סוף, קיצור, זה המשכיות שעוד הייתה בבבל, ובפירוש המשנה, גם כן על פרק ראשון שמסכת סנהדרין, הרמב״ם חוזר על הסברה הזאת שלו, לא חוזר, שם זה נכתב קודם כמובן.
זה ההתחלה.
כן, זאת ההתחלה. ואני סבור שאם תהיה הסכמה מכל התלמידים והחכמים, פה לא מוזכר משום מה ארץ ישראל, למנות איש בישיבה, כלומר שיעשו ראש, פעם לא היה הבדל בין ראש ישיבה לפוסק, ראש הישיבה זה היה הפוסק, זאת אומרת זה אותו אחד, כלומר שיעשו ראש ובתנאי שיהיה זה בארץ ישראל, כמו שהקדמנו, הרי אותו האיש יתקיים לו הישיבה ויהיה סמוך ויסמוך הוא אחר כך את מי שירצה. עכשיו הוא מביא ראיה, זה לא מופיע בספר ביד החזקה, כאן הוא מביא ראיה, לפי שאם לא תאמר כן, לא תהא אפשרית מציאות בית דין הגדול לעולם. אם אנחנו לא נאמר שדבר כזה אפשרי, למה אומר הרמב"ם? למה הסברה שלי אומרת את זה? כי אם זה לא היה, אם לא, זה לא נכון מה שאני אומר, לא אפשרית מציאות של בית דין הגדול לעולם. למה? לפי שצריך כל אחד מהם שיהיה סמוך בלי ספק. והרי כבר הבטיח השם בשיבתם, כמובן הבטיח אותנו, הקדוש ברוך הוא הבטיח לנו שהם ישובו, באומרו והשיבה שופטייך כבראשונה. אז איך יהיה בית דין הגדול? לפני שהמשיח מגיע אמור להיות בית דין, בבית דין אין בית דין בלי סמוכים. איך זה ייווצר? הרי צריך סמוך מפי סמוך, מפי משה רבינו. אז איך זה ייווצר אם אי אפשר לעשות את זה באיזשהו אופן שמייצר מחדש את הסמיכה יש מאין? ושמה תאמר שהמשיח ימנה אותם? ואף על פי שאינם סמוכים, הרי זה מוכחש. לפי שכבר ביארנו בהקדמת ספרינו זה, שהמשיח לא יוסיף בתורה ולא יגרע ממנה, לא בתורה שבכתב, ולא בתורה שבעל פה. אז מה שאתה אומר, מה זה המשיח ימנה אותם? המשיח הוא סמוך ממשה רבינו? מה, אין דבר כזה. בימי המשיח ההלכה תעבוד בדיוק כמו שהיא צריכה לעבוד מעיקר הדין. אין שם לא ניסים בטבע ולא ניסים הלכתיים. הכל עובד לפי ההלכה. אז אם יהיו סמוכים אז הם יצטרכו להיות סמוך מפי משה רבינו, אבל אין, זה נקטע כבר. המשיח לא יכול לסמוך אותם פתאום יש מאין, אלא מה? אומר הרמב״ם, על כורחנו חייב להיות יש איזושהי צורה, איזושהי דרך, איזשהו מכניזם לחדש את התמיכה יש מאין. עכשיו נדמה לי שהדבר צריך אחרי הספק הזה שהרמב״ם מביע בסוף, הוא אך ורק בשאלת המנגנון. זאת אומרת, ההוכחה לזה שחייב להיות מנגנון כזה היא הוכחה שנראה די ברורה בעיניו. כל השאלה זה כמובן מה המנגנון, אין רמז. אוקיי, צריך להיות איזשהו מנגנון להחזיר את זה.
בתקופת הגאונים לא מימשו כזה תהליך.
מה?
איך בתקופת הגאונים לא מימשו כזה?
אז הוא הסביר. הוא אמר, אם כן, למה היו חכמים מצטערים על הסמיכה כדי שלא יבטלו דיני כנסות לישראל?
זה למה הם מצטערו שזה לא יקרה, אבל באיזשהו שלב זה נקטע.
לא, לא, למה חכמים מצטערים, הכוונה, למה חכמים לא עשו את זה? זאת השאלה. אז אם תראה את התשובה. לפי שישראל מפוזרים ואי אפשר שיסכימו כולם. ואם היה שם סמוך מפי סמוך, אני לא צריך דעת. זאת אומרת, אם יש סמוך אחד שהוא סמוך כבר, אף אחד לא מסכים, זה לא מעניין. הוא יכול לעשות מה שהוא רוצה. הוא סמוך, הוא קיבל את המנדט ממשה רבינו. זה מנדט שבא מלמעלה. זה תפיסות רעיוניות מעניינות גם. השאלה אם המנדט השיפוטי בא מהעם או שמנדט השיפוטי בא מהקדוש ברוך הוא. כמו בכהנים, שלוחי דרחמנה או שלוחי דידן. אז גם על הדיינים יש את אותה שאלה, זה לא נוסח כך בגמרא, אבל יש את השאלה, שאלה מקבילה, האם הם שליחים של הקדוש ברוך הוא או שהם שליחים שלנו. אנחנו ממנים אותם או הקדוש ברוך הוא ממנה אותם. התפיסה של הסמיכה זו תפיסה שאומרת שדיין הוא נציג של הקדוש ברוך הוא, לא שלנו. הקדוש ברוך הוא סמך את משה רבינו, הוא נתן לו את הסמכות הראשונה, משה רבינו את יהושע, משה רבינו לא נבחר בבחירות דמוקרטיות. הקדוש ברוך הוא בחר בו ושמח אותו. הוא שמח את יהושע, יהושע את הזקנים, מלמעלה זה עבר עד לסמוך האחרון. הכל בא מלמעלה. פתאום כאן הרמב"ם מחדש 180 מעלות תפיסה הפוכה. הדיין הוא לא שליח של הקדוש ברוך הוא, הוא שליח שלנו. וברגע שנפסקה התמיכה, אנחנו בעצמנו, אם אנחנו נסכים כולנו, יכולים למנות שליח בתפיסה מהפכנית ב...
כן, אבל זה הגיוני, כי...
הכל הגיוני.
זה לא משהו גנטי שבדם צריך להיות.
אני חושב שגנטי, אבל מה מקור הסמכות?
זה ברור שסמכו מישהו שהיה ראוי להסתמך.
זה ברור, אבל השאלה היא מה מקור הסמכות של זה. זה שיש ראויים להסתמך, בבבל היו הרבה ראויים להסתמך, אבל לא סמכו אותם. לא סמכו אותם.
כי הם לא היו בעיית
בין... לא היו בעיית ישראל, בסדר, אבל לא סמכו אותם. זה שמישהו ראוי, צריכים להתקיים המכניזמים, והמכניזמים הם סמוך מפי סמוך, מפי הגבורה. זאת אומרת, הדיין הוא נציגו של הקדוש ברוך הוא, לא ממונה, לא נציג של הציבור. לנו אין מה להגיד בעניין הזה. שימו לב, הכל מלמעלה, אנחנו עכשיו מדברים על היווצרות הדמוקרטיה בתוך ההלכה. תשימו לב איך כל העסק הזה התחיל. כל העסק הזה התחיל בתפיסה לגמרי הפוכה. הקדוש ברוך הוא ממנה את משה רבינו, אף אחד לא בחר במשה רבינו. הוא ממונה מלמעלה. את המלך הקדוש ברוך הוא קבע מבית דוד והנביא, אין בחירות, הכל מלמעלה, והסמוך ממנה סמוך, והכל אוליגרכיה כזאת שהיא מחליטה מי מסתפח אליה ומי לא, לעם אין מה להגיד בעניין הזה. זאת אומרת, הכל בא מלמעלה. עכשיו פתאום בא הרמב"ם ואומר, רגע, 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 עכשיו זה נפסק, מה עכשיו? עכשיו הכדור אצלנו, אנחנו יכולים, אם כולנו נסכים ביחד, עכשיו יהיה דיין שהוא נציג שלנו, אם אנחנו כולנו נסכים...
לא נציג שלנו.
מה זאת אומרת?
הוא מחדש את השרשרת ההיא,
כן,
לא
נציג שלנו. אבל עדיין אתה רואה שמי שעושה את זה ומכוח מה נובד הסמכות שלו זה מכוחנו.
כוח ההסכמה. הוא מחדש את השרשרת
ההיא. איך הוא יכול? איך הוא יכול? מה אנחנו במקום הקדוש ברוך הוא? איך אפשר? מאיפה יוצא את התפיסה הזאת?
מהרגע שהוא נשמח.
זה ברור.
הוא לא כפוף אליהם.
ברור שלא. הוא לא מדבר על כפיפות, אני מדבר על מקור הסמכות. זה משהו אחר. גם בית המשפט העליון של היום הוא לא כפוף אליי. אבל הוא כן מקבל את סמכותו ממני, זאת אומרת, הוא מוסד שהציבור החליט להישמע לו ולקבל את מרותו. הסמכות היא מהציבור, למרות שהוא לא כפוף אליי באיזשהו מובן, אני לא יכול להגיד לו מה לעשות. אבל מקור הסמכות שלו הוא מהציבור, זה משהו אחר. עכשיו, ברמב"ם, תשימו לב, יש פה תפיסה מהפכנית, זה 180 מעלות הפוך מהתפיסה המקובלת של מושג הסמיכה. לרמב"ם יש טיעון מאוד חזק, הטיעון הוא חזק, זאת אומרת, חייב להיות מכניזם שמחדש את הסמיכה הזאת יש מאין. אחרת, איך הקדוש ברוך הוא מבטיח לנו והשיבה שופטייך כבראשונה, הוא שולל את האפשרויות אני לא יודע אם זה נקרא מיסטי, זה לא מיסטי, אפשר להגיד שההלכה אומרת למשיח למנות את הסמוך, אבל זו תפיסה מיסטית מבחינה הלכתית, זאת אומרת, באמות מידה הלכתיות זה לא עומד, לא בחוקי הטבע, אלא באמות מידה הלכתיות זה לא עומד, והרמב"ם ההנחה שלו שגם ההלכה לא משתנה. אין דבר כזה, אם צריך סמוך מפי סמוך מפי משה רבינו, אז זה כל הזמן ככה. ולא יכול פתאום המשיח להגיע ולהחליט מי סמוך ומי לא סמוך. ואז מה הוא עושה את הטעם הזה?
פחות מלך אחד מלי העם הבליך.
מה?
בכל השושלת, היו מלכים שעמים לי.
היו מלכים, אבל הם באמת היו מלכים ש... בית דוד זה כתוב בתורה, לא יצור שבט מיהודה. בית דוד זה החלטה של הקדוש ברוך הוא. אבל המלך של בית...
המלכים האחרונים, בית דוד ביהודה.
אז יכול להיות שבין הילדים, למרות שגם זה יש ילדים מי בדיוק זוכר, אבל באופן עקרוני, יכול להיות שבין הילדים, אם העם נורא ירצה את פלוני ולא את אלמוני, הוא יכול. לא יודע, לא בדעתי את העניין הזה. כן, אבל עדיין, בסופו של דבר, זה מתוך פול מאוד מוגדר.
כן, אבל שם זה מי שמתערב
לי. בסדר, אבל עדיין זה בתוך תרבות חופש מאוד מצומצמות. זה
מעורבות של המעצמות שהיו בסביבה.
לא, לא, לא משנה כרגע, אבל אני אומר, בכל מקרה אתה לא יכול אבל לקחת מישהו שהוא לא מבית דוד. זאת אומרת, זה מוכתב מלמעלה, אני בחרתי בדוד, אומר הקדוש ברוך הוא, זהו. אתם יכולים לשחק אולי, אם בכלל, אני לא בטוח, אם בכלל, בין הילדים שלו אולי תבחרו את פלוני ולא את אלמוני. אבל זהו. ופה הרמב"ם בעצם אומר, כתוצאה מאיזה שיקול טכני כזה, יש לו הוכחה טובה. אבל הוכחה זה דבר טוב ומכניזם זה דבר אחר. ולכן העם אומר והדבר צריך הכריע. כי זה שיש לו הוכחה טובה זה יופי. אבל עדיין השאלה אם זה המכניזם הנכון. נכון, יש חייבת להיות איזושהי אפשרות לחדש את הצמיחה. אבל מה היא? לא יודע, אולי יהיה עוד מתן תורה. לא יודע, אין לי מושג. אולי בכל זאת המשיח יכול? אם הוא יכול לעשות הרבה פעמים.
יש לו נתון שם.
כן, אז אני אומר, אבל... לא יודע, וזה הוא כנראה לא בטוח. יש לו טיעון חזק למה חייב להיות מנגנון. הרי בסוף הוא מסיים והדבר צריך הכריע. הוא לא לגמרי בטוח. אני חושב שהספק שלו הוא ספק...
זה המנגנון, אולי המנגנון הוא אחר.
בדיוק, זאת אומרת, השאלה היא מה המנגנון? האם דווקא הסכמת כל חכמי ארץ ישראל? אולי רובם, אולי כל חכמי העולם? לא יודע, יכולים להיות כל מיני דברים, גם אפילו וריאציות יותר קרובות למה שהוא מציע. אבל תשימו לב מה יסוד הדברים, זה הרב קוק מסביר, אני חושב שזה באמת מה שאומר. מה?
לא, לא יודע, הרב קוק רצה לחדש את הסנהדרין?
זה אני לא שמעתי על דבר כזה.
היום יש
כאלה מחדש.
כן, היום יש כל מיני ליצנים. היה הרב מימון שקם מהמדינה, אז הוא רצה לעשות את זה, וכאילו עוד פעם קונטרסים ועניינים כאלה, אבל זה ירד מהר מאוד.
זה היה סיבור פה הסכמה של כולם.
כן, זה לא...
לא תהיה החלטה מהראשון ש... זה העניין של הרב, הוא נתן דבר שאי אפשר לעמוד.
זה שהוא אומר, הוא אומר, אי אפשר שתהיה הסכמה. בכל אופן, צריך להבין טוב מה המכניזם הזה בעצם אומר, על מה הרמב"ם מתבסס. הרמב"ם מתבסס על התפיסה שהיא לכאורה הפוכה ממה שאנחנו מבינים, ממה שאנחנו מבינים מתוך המקורות. במקורות התפיסה היא שהדיין הוא נציג של הקדוש ברוך הוא. הוא ממונה על ידי הקדוש ברוך הוא באמצעות מתווכים, אבל הוא ממונה על ידי הקדוש ברוך הוא, לנו אין מה להגיד בעניין הזה. פתאום אומר לנו הרמב"ם, לא, זה שהקדוש ברוך הוא מינה, גם הקדוש ברוך הוא נציג שלנו. זאת אומרת, בסופו של דבר, נקרא לזה כך, אחרי שאיבדנו את הכוח הציבורי או את הממלכתיות, נקרא לזה, או משהו כזה, אין סנהדרין. מה קורה אז? זה מה שהרב קוק מסביר. אין סנהדרין, אז מה קורה אז? אז המנדט חוזר לציבור. הרי מה המשמעותו של הסנהדרין בתפיסה הזאת של הרמב״ם שהוא מציע כאן? הסנהדרין הוא בסך הכל הגוף שנבחר או ממונה מטעם הציבור לנהל את ענייניו, מבחינה משפטית לפחות. הוא נציג של הציבור, אין, הנציגות פוזרה, אין נציגים מוסמכים. מה אז? הסמכות לא עלתה לשמיים, הסמכות נשארה אצל הציבור. עכשיו אם הציבור מחליט לחדש אותה, אין בעיה, יש אותה סמכות. זאת אומרת, הסמכות קיימת, מה שבוטל פה זה הניקוד מי הם הנציגים שאחראים לבטא אותה. אבל הנציגים האלה הם נציגים שלי, לא של הקדוש ברוך הוא. וזה החידוש הגדול של הרמב״ם. והרמב״ם טוען שברגע שהסנהדרין בטלה, או המוסדות המלך בטל, הכוח הזה של המלוכה ושל הסנהדרין חזר לציבור. ועכשיו יש, הכוחות האלה לא חזרו לשמיים. הם כל הזמן פה. רק אין להם מימוש.
אבל דיני
כנסות
הם לא יכולים.
לא, רגע. אין להם מימוש כרגע במוסדות קונקרטיים. אומר הרמב״ם בסדר. אבל אם עכשיו נחליט מחדש על מוסד קונקרטי כזה, וניתן לו מחדש את המנדט, יש לנו את האפשרות לעשות את זה, כי הקדוש ברוך הוא, זאת התפיסה הבסיסית, זה הפאנצ'ליין, שהקדוש ברוך הוא לא מינה את הסמוכים, הקדוש ברוך הוא מינה אותנו למנות סמוכים, הוא לא הוריד את הכוח הזה לסנהדרין, הוא הוריד את הכוח הזה אלינו, ואנחנו, הוא אומר לנו, אתם יכולים למנות סנהדרין, ומכאן והלאה הכוח נמצא אצלנו, כל עוד יש סנהדרין, אז יש סנהדרין, והרגע שהיא נעלמה, הכוח של הסנהדרין חזר לציבור.
זה לא אנחנו.
לא, המינוי הזה של הסמיכה נעשה בשמנו, זה לא מינוי לפועל. אבל מקור הסמכות הוא בשמנו. וכתופס הרמב"ם, והראיה, שאחרי שזה התבטל, נעלם, אנחנו יכולים לקחת את זה ולחדש את זה שוב. זאת אומרת שהכוח הזה לא בטל מן העולם, הוא נשאר בידי הציבור, וציבור זה דבר מופשט. אבל הציבור עכשיו יכול להפוך אותו חזרה להיות קונקרטי. ואז כשהוא יחליט לסמוך עוד מישהו ולייצר עוד פעם סנהדרין, הוא יכול. בהנחה שהוא מחליט, לא כמה איתנים שמחליטים על עצמם.
איפה הרמב"ם לקח שזה כל חכמי ארץ ישראל?
לא, בארץ ישראל, הקריטריון של ארץ ישראל מופיע בהלכה במפורש, סמיכה זה רק בארץ ישראל. השאלה היא, למה זה כל חכמי ארץ ישראל, האם אומרים פה רובו ככולו, אז יש איזה דיונים ארוכים. בפולמוס הסמיכה במאה ה-16, היו איזה דיונים ארוכים, איזה הסכמה צריך, הרבה חכמים לא הסכימו, אז הרוב מספיק, הרוב לא מספיק.
לא, כי קודם דיברנו שם.
היו פולמוסים הגדולים, השאלה את הפולמוסים האלה איך מכריעים. הפולמוסים של איך מחדשים את הסמיכה, האם זה הרוב מספיק או צריך הכל, הרי זה יכולים הרוב להחליט שמספיק הרוב, וממילא הרוב ימנה סמוכים, אבל המיעוט אומרים, רגע, אבל אנחנו אומרים שהרוב לא מחליט, אז מה זה עוזר שאתם הרוב? יש שם ויכוחים בשוק על הנקודות האלה. זה מה שנקרא עריצות הרוב. בכל אופן, אז מה אנחנו בעצם רואים פה ברמב"ם? שיש מושג כזה של כוח שניתן לציבור. כשהמוסדות הפורמליים שמהווים קונקרטיזציה של הכוח הזה, או מימוש שלו בפועל, נעלמים, זה לא אומר שהכוח הזה איננו, התעדה. זה אומר שכרגע אין לו מימוש קונקרטי. זאת אומרת, הוא חזר לידיו של הציבור. זאת אומרת, עכשיו זה נמצא איכשהו בציבור, אם הציבור יתאגד מחדש, ויחליט עוד פעם על כינון מוסדות כאלה, הוא יכול לעשות את זה מחדש, כי הכוח נמצא אצלו. זה לא חזר לשמיים. אז עכשיו, במאה ה-11, אנחנו פתאום נמצאים במצב שזה מה שקורה. זאת אומרת, כיוון שיש לנו את הכוח של ציבור, זה לא שכבר אנחנו לא ציבור, אנחנו ציבור. יש לנו את הכוח הזה, רק אין לו מימוש קונקרטי, אנחנו מפוזרים. אין דרך להביא את זה לידי ביטוי, את היותנו ציבור, את היותנו איזשהו אורגן אחד. אז מה קורה? אז אותו ציבור עצמו, מכוח סמכותו כציבור, יכול להחליט, זה כמו כן לחתוך נחש לשניים, זוכר לשני נחשים. זאת אומרת, להפוך כל קהילה וקהילה לאיזשהו piece of ציבור כזה, חתיכת ציבור כזאת, ומעכשיו יש הרבה חתיכות ציבור. ומי עושה את זה? הציבור, כלל ישראל, מאז מעולם היה ציבור, אז גם אם אין לו מוסדות עכשיו, זה לא משנה. יש לו את הכוח לעשות את כל מה שהמוסדות עשו. הכפן זה לא דרך נציגים, חזרנו חזרה במורד הדמוקרטי, כן? זאת אומרת, חזרנו משלטון של נציגים לאספות של הציבור כולו, כי אין כבר נציגים, אין סנהדרין, אין מלך, אין נציגים קונקרטיים שמבטאים את עמדת הציבור, שיש להם את הכוח של הציבור. אז הכוח חזר לציבור עצמו, אבל אם הציבור עצמו מחליט עוד פעם לייצר משהו כזה, הוא יכול. זה בדיוק מה שקורה במאה ה-11. מה שקורה זה שהציבור מחליט שיהיה כוח עכשיו למוסדות מקומיים. כל קהילה וקהילה יש לה כוח של הציבור בבואה של הסנהדרין, בבואה של מלך, כמו שהרמב"ם כותב כאן. וכל הדברים האלה באים מתוקף התפיסה שהרמב"ם נדמה לי מבטא גם כאן. שהכוחות האלה לא נעלמים עם היעלמות ההופעה הקונקרטית שלהם. זאת אומרת, ההופעה הקונקרטית נעלמה, זה לא אומר שאין מלך בעם ישראל. יש מלך מופשט. אין מלך קונקרטי, אין מישהו שיכול להגיד, אני המלך, אתם חייבים לשמוע בקולי. אבל הכוח הזה של מלוכה עדיין קיים. ויש איזו השלכה משפטית, זה לא מיסטיקה. ההשלכה המשפטית אומרת שאפשר להחליט עכשיו על מלכים קטנים בכל מיני ערים. בכל עיר יכול להיות עכשיו מלך קטן. לאותה עיר. מי החליט את זה? הציבור החליט את זה, החכמים, כי מבטאים את דעת הציבור, פוסקי ההלכה. כמו שגם לסמיכה, צריך את הסכמת החכמים, ולא את הסכמת כל אחד ואחד מעם ישראל. למה? כי החכמים נתפסים כנציגים של הציבור. נציגים לא נבחרים, אמנם, אבל נציגים. אז בדיוק אותו דבר זה מה שקורה עם כינון הקהילות. שבעצם הציבור שומר בידיו את הכוח הזה של להיות ציבור, גם אם אין מוסדות, והמקומות השונים יונקים מזה את האפשרות לכונן ציבורים קטנים, ויש המלך ובית דין וכל הסמכויות שהיה לציבור הגדול. זה כמו התפצלות כזאת של תאים.
זה הייתה סמיכה, זה כבר לא סמיכה.
לא, לא, זה לא סמיכה. אני הבאתי את הסמיכה רק כדוגמה לתפיסה הזאת שאומרת שגם בהיעדר המוסד הקונקרטי, הכוח נשאר עדיין, באופן מופשט. ואז אפשר לייצר אותו בצורות אחרות כיוון שאם יש לי את הכוח, אני יכול להשתמש בו. אני יכול להחליט לתת אותו לפלוני, לתת אותו לאלמוני. יש לי את הכוח.
זה גם חידוש.
מה?
זה גם חידוש.
ודאי, הכל חידוש.
מציבור גדול עושים ציבור
ודאי.
קטנים.
ודאי, אני אומר, הטענה היא שגם כשהציבור התפזר, מה זה אומר? שאני לא רואה בעיניים ציבור. אבל אנחנו עדיין ציבור. זה בדיוק הנקודה. ואם אנחנו נחליט עכשיו שאנחנו עדיין ציבור, או שיש לנו איזשהו מבנה היררכי של ציבורים ציבורים שיונקים את כוחם איזשהו ציבור מופשט יותר שלא, בעצם לא נמצא בכלל תחת שלטון אחד, לא במקום אחד, זה לא משנה. עדיין כוח הזה, הכוח הזה של להיות ציבור קיים.
אבל גם הוא צריך הגדרה.
מה זאת אומרת הגדרה? אין לו מימוש קונקרטי, אין מוסד שהוא המוסד העליון שמבטא את דעת הציבור.
דבר, מה זה הרמה?
כן.
אז גם ציבור צריך להגדיר מהו, ממתי הוא ציבור.
ציבור הוא כל הזמן ציבור.
כמה?
כלל ישראל, לא, 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 זה לא שאלה מספרית בכלל. יכולים להיות שניים שהם ציבור, ויכולים להיות 100,000 שהם לא ציבור. זה הפוסקים כותבים על קורבן ציבור, אחת ההצלחות...
אז מה הוא בכל אופן ציבור?
ציבור זה מתי שהציבור המקורי של כלל ישראל מאציל את כוחו לקבוצה מסוימת להיות ציבור. אז הוא ציבור. זאת אומרת, זה כמו, אתה יודע, הקריטריון הם יהיו יהודי. תמיד אתה צריך איזושהי נקודת מוצא שהיא עצמה לא עומדת בקריטריון. אברהם אבינו לא היה בן ליהודייה. נכון? אבל לא יכול... אם ההגדרה שלך תהיה...
אבל הוא התגייר.
מי היה בייטין שגייר אותו, זה השאלה המעניינת. היה צריך בייטין בשביל להתגייר. אז תמיד, כל קריטריון כזה שהוא קריטריון רקורסיבי נעצר איפשהו, אתה צריך תמיד איזושהי נקודת מוצא שהיא לא תעמוד בקריטריון הזה, תמיד ככה. אותו דבר המושג ציבור. כלל ישראל הוא ציבור זה נתון. אין לי הסבר למה ואיך ומה ההגדרה. זה ציבור, זה ההגדרה של ציבור. מכאן והלאה, כל מה שהציבור הזה מחליט להציב מסמכותו לציבורים אחרים, גם אין ציבור. כל עוד הוא החליט. ואם חכמי ההלכה החליטו שיש עכשיו ציבורים קטנים שמקבלים את הכוח של מלך ובית דין, אז יש.
אז למה הציבור הזה לא יכול להחליט על נושא של כנסות ומכות?
יכול הכל, זה מה שהרמ"א אומר. אם תחזיר את הסמוכים, תחליט, אין בעיה. לא, זה נקרא להחזיר את הסמוכים. ברגע שתיתן למישהו את הסמכות לדון דיני כנסות, תמכת אותו. זה אותו דבר, זה לא משהו נוסף.
זה.
אם אתה לוקח מישהו ואתה אומר, תראה, מעכשיו יש לך סמכות לדון דיני כנסות, אין בעיה, אפשר לעשות את זה. זה מספיק לסמוך, זה לרמב"ם. זה הסמיכה עצמה, זה לא משהו נוסף.
אני לא צריך בשביל זה את כל...
לא, אתה צריך את הסכמת חכמי ישראל, כי הציבור צריך להסכים, הרי זה כל הרעיון, רק הציבור יכול לעשות את זה.
אבל שם המנגנון של הסמיכה זה משמע אותו רגע, הוא לא כפוף יותר...
ברור שלא, כי הוא קיבל את המנדט.
גם מבחינת העברת הסמכות, הוא יכול להעביר את הסמכות הזאת למישהו אחר.
חוזר להיות כמו הסמוכים של אז, כנראה, ככה זה נראה.
ואם הציבור...
שאלה מאוד מעניינת, מה יקרה אם הציבור עכשיו מחליט, רגע, רגע, אתה לא נראה לנו, ביטלנו את הסמיכה. הרי אתה יונק מכוחנו.
אתה לא יכול.
לא בטוח. אני חושב שלפי הרמב״ם אתה תוכל, ולא רק שאתה תוכל, אלא לפי פרשנות הרמב״ם אפשר היה לעשות את זה גם על הסמוכים של אז. זאת אומרת, אם, הרי זה מה שהוא אומר בעצם הרמב״ם. הרמב״ם בעצם טוען פה, עושה פה מהלך פרשני גם לגבי הסמוכים של אז. הוא לא ממציא מוצג חדש של סמוכים. הטענה שלו מכוח הטיעון הזה שלעתיד לבוא הרי חייב להיות סמוך, חייב להיות שהמושג סמוך שכבר היה אז, הוא לא מה שהבנו אותו. המושג סמוך של אז ינק את כוחו מהציבור ולא מהקדוש ברוך הוא. וממילא אנחנו גם יכולים בעתיד להמשיך לחדש את זה. המיטה היא מתחילה כבר אז, זה רק הראייה שלו היא בגלל העתיד.
אתה לא אומר שהחידוש של הרמב״ם זה שאני בצורה, בנס כזה, מחדש את השרשרת.
כל מה שהוא רצה זה להראות לך למה אי אפשר להשתמש בניסים, אני מתחיל אלטרנטיבה בלי ניסים. הרי זה כל מה שהוא מנסה לעשות כאן. אז מה זה אומר? זה אומר שמה שהוא מציע זה כנראה מה שהיה תמיד. אחרת מה הרווחנו? הוא רוצה לומר שההלכה ממשיכה כרגיל, אין שינוי.
אבל התמיכה שאמר זה, אני יכול, אם אני סבוך, אני יכול להעביר את הסמיכה למישהו אחר, בלי לשאול אף אחד.
נכון.
הוא מציין את זה במפורש.
נכון.
אז אם זה כפוף לציבור, הציבור יכול למנוע.
אני אומר, אני חושב שלפי הרמב״ם, אם באמת הציבור היה מחליט שהוא לא רוצה את הסמוך הזה, אז הסמוך הזה היה מאבד את הסמיכה שלו. אחת הסיבות שצריך למשל רשות של ריש גלותה כדי לסמוך, ריש גלותה לא היה גדול תלמידי החכמים. הוא היה המלך, הוא היה השליט החילוני. למה אתה את הרשות שלו? כי הוא נציג הציבור במובן החילוני של המילה, לא במובן של... הוא לא בודק אותך אם אתה חכם
מספיק. רגע, דענו, מה שאתה אומר זה שהריש גלותה היה צריך לאשר את תהליך הסמיכה.
כן, זה הוא כותב, הרמב"ם כותב את זה. כן. שהריש גלותה צריך לאשר את תהליך הסמיכה, כמו שנשיא בישראל או מלך, כשהיה מלך או משהו כזה, הם היו צריכים לאשר את תהליך הסמיכה. למה? זה בדיוק הביטוי לזה שהעם צריך להסכים. עכשיו, ברגע שיש סנהדרין שלמה שסמכה מישהו, והעם לא מסכים, השאלה מי קובע, הסנהדרין היא נציגת העם. העם לא יכול עכשיו לבוא ולהגיד, אלא כן, הוא אומר, תראו, כל הסנהדרין הזאת לא נראית לי. אז יכול להיות שגם הסנהדרין כולה תעבד את כוחה. לפי התפיסה של הרמב"ם, נדמה לי שזאת המסקנה. ולכן צריך להבין את עומק המהפכה. ואני חושב שמעין המהפכה הזאת נעשתה שם...
אבל זה לא על הציבור ההדיוטות.
מה?
זה רק על תחמי ישראל.
כן, לא משנה, אבל הם נציגים, זה אותם נציגים שהם רלוונטיים לאותו תחום, לתחום הזה של תורה, מי שרלוונטי לבטא את דעת הציבור זה חכמי הדור. כל חכמי הדור, מי זה החכמים? מי שלמד מספיק הוא חכם, זה לא מעמד אוליגרכי. זה לא מעמד אוליגרכי שאתה נראה שאתה כמו כהנים.
זה דעת תחמי ישראל, למה
זה
לא
מה זה חכמי ישראל?
אין פה מילה ציבור.
לא, לא משנה, חכמי ישראל הם מבטאים את דעת הציבור בנושא הזה. הרי גם בהקמת הקהילות...
כל
דעת
ציבור בכלל לא...
זה לא משנה, זה לא יעזור להם. זה לא קביעה עובדתית. לא, אבל זה לא יעזור להם כי זה הציבור. לא בגלל שהציבור לא מעניין. ושהציבור, זה כמו היום. והזכרתי בקצרה את המאמר ההוא שהיה על חומרא דרבי זיירא, באחד השיעורים הקודמים. אז הוא אמר ש... על מה שנשים שומרות שבעה נקיים וכולי, שזה רק ממנהג ברוב המקרים, זה לא מעיקר הדין. אז הוא אמר שם, מה זאת אומרת, זה בכלל איזה מנהג שהרי הציבור לא מסכים לו, היום רוב הציבור לא שומר אותו. ככה הוא אומר, אנשים חילונים שלא שומרים תורה ומצוות. לפי זה יכולים למחוק שלושת רבעי מהשולחן ערוך, זאת אומרת, שאנשים לא מסכים. זה אבסורד, לא בגלל שלא צריך ציבור, זה נכון, יש כלל. מנהג צריך להיות מקובל על הציבור. השאלה מי זה הציבור? זאת השאלה של החזוני שהידוע, כן, האוילם, יש הבדל בין העולם לבין האוילם. את האוילם זה יושבי בית המדרש, זה לא מה שקוראים שפת היומיום, העולם. כן, בדיוק. האדם הסביר של אהרון ברק זה בדיוק אותו דבר. את האדם הסביר של אהרון ברק זה אהרון ברק. זה מאוד דומה, אני חושב. ויש בזה הרבה מן האמת, אגב, אני לא מזלזל בטענה הזאת, אבל זה דיון אחר.
שם זה הפך להיות מאוד
מאוד
אהרון ברק.
טוב, בכל אופן, אני רואה שאנחנו כבר מתקרבים לסוף, אז ההיווצרות הזו, אני רוצה רק לסיים במשמעות של הדברים. מצד אחד, יש פה תשובת הרשב"א נוספת, המקור הרביעי שמופיע פה, אולי בקצרה ככה נעבור על זה, ועד אני...
אז למה במאה ה-16 מוצאו חדש דווקא את מוכר התמיכה? למה לא התקפקו ב... ציבור מקומי ימנה חכמים ש...
אתה לא יכול לדון דיני כנסות מכוחו של ציבור מקומי, זה חייב להיות מכוחו של כלל ישראל. אתה יכול, ציבור מקומי יכול לדון דיני כנסות, לא דיני כנסות של השולחן ערוך או של הרמב״ם, אלא יכול להחליט על כנסות משל עצמו, וזה מה שאנחנו רואים עכשיו ברשב"א, זה בדיוק מה שאנחנו נקרא עכשיו. שאלתם.
יש סוגים שונים של כנסות.
כן, יש כנסות של התורה, אבל זה מתכנסה, יש הכללים של התורה, את זה רק סמוכים יכולים לדון. אבל אם ציבור מחליט להטיל כנסות, כמו היום בחוק, למשל אין שום בעיה. זה תקף מבחינה הלכתית. זאת אומרת, ציבור יכול להחליט על כנסות. שאלתם, הסכימו דעת הקהל למנות אותנו ברורים לבאר העבירות. ברורים הכוונה נציגים. אנחנו, הקהל ברר אותנו לנהל את העניין. וכן נשבענו לעשות, וכתוב בתיקוני ההסכמה, שיהיה רשות בידינו משלטון המדינה לייסר ולאנוש בגוף ובממון. הנה, אתה רואה, בגוף ובממון יש כנסות. לא כנסות של שולחן ערוך, כנסות שהם מחליטים עליהם. לפי ראות עינינו, הודיענו, עכשיו מבקשים מהרשב"א שיודיע להם מה ההלכה אומרת, אם יעידו עדים קרובים על ראובן שעבר על שבועתו, והעדים ראויים לסמוך עליהם, או אם יעידו אישה וקטן מסיחים לפי תומם, יש לנו לייסר את ראובן או לא? האם אנחנו כפופים לכל כללי ההלכה? האם אנחנו צריכים לפסול עדים קרובים, נשים פסולות לעדות קטן, וכן אם העדים או אחד מהם קרובים לראובן, ורואים לנו המקלעות שאילו העדים אומרים אמת, זאת אומרת, זה לא בעיה שאין פה אמת, פשוט פורמלי, הם קרובים. יש לנו רשות לעשות על פיהם, אף על פי שאין שם עדות ברובה? תשובה, דברים אלו נראים פשוטים בעיניי, שאתם רשאים לעשות כפי מה שנראה בעיניכם, שלא נאמרו אותם הדברים שאמרתם, אלא בבית דין שדנים על פי דיני תורה, כסנהדרין או כיוצא בהם. אבל מי שעומד על תיקוני מדינה, אינו דן על הדינים הכתובים בתורה ממש, אלא לפי מה שהוא צריך לעשות כפי השעה ברישיון הממשלה. זאת אומרת, השליט, כמובן, הוא צריך לאשר את זה.
אז למה בית דין רבני בנושא גיטין?
רגע, זאת פרשייה אחרת. עוד רגע. לא עוד רגע, זה פרשייה דיון עצמו. אבל מה הרשב"א היית אומר כאן? אם נזכר במה שדיברנו במשפט עברי. במשפט עברי ראינו את דרשות הר"ן. דרשות הר"ן בעצם אומר שיש שתי מערכות שיפוט מקבילות. יש את המערכת של בית הדין שפועלת על פי דין תורה, ויש את המערכת של המלך. המלך עושה, נוהג כפי מה שנראה לו כדי לסתום פרצות ולנהל את העניינים, הוא לא כפוף לדיני תורה. אדם מרשיע את עצמו אצל המלך. זאת אומרת, יש כל מיני כללים שאחרים אצל המלך. בית דין נקים ועונשים שלא מן הדין, אמרנו זה בעצם אותו דבר, כשלא היה מלך, הסמכות לשלטון שמעבר לדיני התורה עברה לבית דין. זה כל זה דיברנו שם. מה שאנחנו רואים כאן זה את ההשלכה המשפטית של מה שאמרנו קודם. שתי הסמכויות האלה, גם של המלך וגם של הסמכות הדתית, שתיהן עברו למוסדות הקהילה. ועכשיו כשקהילה באה ושואלת את הרשב"א, מותר לנו לנהוג לא על פי דין תורה? אומר, ודאי, יש לכם מלך. מלך יכול לעשות מה שהוא רוצה, מה הבעיה? הוא לא כפוף לדיני בית דין, הרי לא רק סמכות בית דין עברה אליכם. סמכות בית דין זה מקובל, דין שליחותי הוא, אנחנו ממלאים את השליחות של הדיינים הקודמים. אומר להם, לא, לא, יש לכם גם סמכות של מלך, או של בית דין שעונשים שלא מן הדין. הכל עבר אליכם, כמו כלל ישראל, לגמרי. אתם יכולים להחליט מה שאתם רוצים. כל עוד אתם לא דנים דין תורה, תחליטו מה שאתם רוצים. ומה שאתם עושים גם בסדר גמור, עדות קרובים, הכל, הוא מלבד, שיהיה הגון וכו', זה אנחנו עוד נראה בהמשך, איך מפקחים על הדברים האלה. אבל קודם כל זה הביטוי המעשי. עכשיו אני רוצה לסיים בשתי תשובות של תרומת הדשן שנפסקו להלכה גם בשולחן ערוך. אני מסיים את העמוד הראשון שמה, וזה נקודה מאוד מעניינת שמבטאת עוד משהו שדיברתי עליו בפעמים הקודמות. בסופו של דבר מה שיוצא כאן זה שעברה לפה סמכות דתית וסמכות חילונית, זה מה שראינו עכשיו. גם מהרשב"א, זה מה שראינו לכל אורך הדרך, שתי הסמכויות התנקזו לכל קהילה וקהילה. כמובן, בתחומה, שבעת טובי העיר של אותה קהילה הם לא מלכים לקהילה אחרת, הם המלכים של הקהילה הספציפית הזאת. עכשיו, מה קורה? לכאורה, אלה שתי סמכויות שונות, יש פה סמכות חילונית וסמכות דתית. עכשיו תראו מה קורה פה, אמרתי כבר שזו הפתולוגיה שהתעוררה לאור התהליך הזה. תרומת הדשן אומר כך, שאלה, הקהל עשו תקנה על איזה דבר, והעמידו כנס עלה, שכל מי שיעבור, הן איש או אישה, ייכנס בכך וכך לצדקה. ועברה על התקנה אישה שיש לה בעל, ואין לה כלום חוץ מבעלה, הזכרתי את זה משהו בפעם הקודמת, חייב בעלה לשלם בשבילה או לאו. אז הוא אומר כאן, בתוך הדברים, לא ניכנס לכל הפרטים, וכיוון, אני ארבע שורות מהסוף, וכיוון שעברה על תקנת הקהל, והיא עבירה גמורה, לעבור על תקנת הקהל זאת עבירה במובן הדתי, גמורה, כדאית להדיה בצמג, ספר מצוות גדול, כמפורש בספר מצוות גדול, דהנשבע שלא להיכנס בתקנת הקהל, הרי זה שבועת שווא, כמו הנשבע לבטל את המצווה. מה הוא אומר? עכשיו כבר אנחנו מגיעים למצב מהפכני. אמרנו שעברו לקהילה גם הסמכויות החילוניות וגם הסמכויות הדתיות. מה קורה עכשיו? הסמכויות החילוניות קבעו שיש איזשהו כנס, אם מישהו עושה משהו מסוים, הוא צריך לשלם כנס. הוא עבר על זה, לא רוצה לשלם את הכנס. מה אז? הוא נשבע שהוא לא ישלם את הכנס. השבועה חלה או לא? למה לא? הוא נשבע. עכשיו אנחנו באיזה קונפליקט, בסדר, אבל לכאורה השבועה חלה, למה היא לא חלה? אומר, היא לא חלה. אי אפשר להישבע לעשות עבירה. מה זה עבירה? זה לא דבר דתי, לכאורה. יש פה סמכות חילונית של שבעת עמי העיר. לא. הרשב"א אומר בשם הסמך, וזה הרבה קדמונים, רבי יהודה גאון, יש הרבה תשובות, אני לא יודע אם זו אותה תשובה וזה רק ויכוח מי בא לתשובה, אבל זה מיוחס להרבה מאוד קדמונים. הדבר הזה הפך להיות עבירה גמורה, עבירה דאורייתא. עבירה דאורייתא במובן הזה ששבועה לא חלה עליה. זאת אומרת, הסמכות החילונית הפכה להיות מצווה דתית. ומי שלא שומע לסמכות החילונית עבר עבירה דאורייתא. ומי שנשבע על זה שבועתו בטלה. אי אפשר להישבע לו לקיים את הסמכויות האלה. זה סיום התהליך בעצם. זה בעצם אומר לנו, מצאנו כבר עוגן לסמכות החילונית, העוגן הזה הוא עוגן הלכתי. ואם העוגן הזה הוא עוגן הלכתי, אז בעצם כל מה שהסמכות החילונית קובעת, זאת הלכה. ומי שעובר על זה עבר עבירה. ומי שנשבע על זה, שבועתו לא חלה. וזה הוא כותב גם בתשובה הבאה, ואפילו שיש לי קצת עירור עליה, דבסמד במצוות שבועת שווא כתב, בשם הגאונים, זו התשובה השנייה של תרומת הדשן, והנשבע שלא ייכנס לתקנת הקהל חשוב שבועת שווא, כמו נשבע שלא לאכול מצה או שלא ליישב בסוכה. עכשיו שימו לב לסיום, על מה? מכאן, דתקנת הקהל נמי דאורייתא היא. זאת אומרת, זה איסור דאורייתא. לא לתת, שימו לב, אחרי כל היצירתיות הפרשנית, הסלטות והאקרובטיקה שעשינו, בסופו של דבר אנחנו מסיימים, זה איסור דאורייתא. זה לא תקנה, זה לא דרבנן, זה לא כלום. יש פוסקים שאומרים שמי שנשבע לא לקיים דין דרבנן השבועה חלה. ולכן הגרא, יש השולחן ערוך פוסק את זה להלכה, במקור האחרון שהבאתי, השולחן ערוך פוסק את זה להלכה. השולחן ערוך מביא, הנשבע שלא להיכנס בתקנת הקהל, הזה שבועה עכשיו. זה לא חל. ועל כורחו חל עליו תקנת הקהל. ואם אינו נוהג כמותם, נכשל בחרם תקנתם. אז הוא פוסק את זה להלכה, ועל זה שואל הגרא, איך זה יכול להיות שדבר כזה יהיה יותר חמור מדין דרבנן, שזה לא תסור, זה זה מקור ברור בתורה. ועל זה אם אתה נשבע השבועה כן חלה, כי זה לא עבירה דאורייתא. מה ראינו עובד בתרומת הדשן בתשובה שקודם? כי זה עבירה דאורייתא, זה יותר חמור מדרבנן.
אתה אומר את זה, אבל יש לי קצת עירור.
בסדר, אבל זאת התפיסה שעלתה פה. שמה? שזה עבירה דאורייתא, ולמה? הרי זה נולד במאה ה-11, 12, 13, איך זה נהיה דאורייתא? אז זה הקדמה נוספת שאמרתי באחד מהשיעורים הראשונים, שהכרונולוגיה לא קובעת את המהות. גם הלכה שנולדת היום יכולה להיות הלכה דאורייתא. זה לא ממש עם תקנה. כל השאלה זה האם ההלכה הזאת נוצרה באופן של פרשנות או באופן של חקיקה. דיברנו על פתיחת בקבוקים בשבת, שיש כאלה שאומרים שזה אסור משום בונה. עד היום אף אחד לא חשב על זה בכלל, וזה ודאי היה פשוט לכולם שמותר, זה לא הופך את זה לדרבנן. או שהוא צודק או שלא, אפשר להתווכח. אבל על הצד שהוא צודק זה דין דאורייתא. למה? כי הוא לא טוען, אני מתקן עכשיו שזה אסור. הוא אומר, זה נכנס למלאכת מכה בפטיש שהיא אסורה מדאורייתא, זה הליך פרשני, זה לא הליך חקיקתי. כשההליך הוא הליך פרשני, גם אם ההלכה נוצרת עכשיו, תוקפה הוא כשל הלכה דאורייתא. וזה בעצם מה שאומר לנו תרומת הדשן. שכל המנגנון הזה שהיינו עכשיו, הסמכות החילונית והסמכות הדתית, ומצאנו לזה את כל האורגנים דרך היווצרות של מושג של תת ציבור, ציבור חלקי, וכו' וכו', ומצאנו לזה עוגן הלכתי בחרם, באפקר בידין אפקר, והפסוק הזה בעזרה שהבאנו, שאשר לא יבוא לשרים וכו', כל הדברים האלה בסופו של דבר הם הליכים פרשניים עד כמה שהם יצירתיים. וכיוון שכך, יש פה עבירה דאורייתא, זה מה שהתורה אמרה לנו מאז ומעולם. זה לא חידוש של המאה ה-12. במאה ה-12 גילינו את זה. במאה ה-12 נזקקנו לזה, חפרנו בסוגיה, ופתאום מצאנו שזה מה שקורה. עד אז לא היה צורך, כי לא היו קהילות, אז לא היה דיון. אבל זה לא תקנה שנולדה במאה ה-16, במאה ה-12, סליחה. במאה ה-12 מצאו שזה מה שהתורה אמרה, ועכשיו זה דין דאורייתא. ומי שנשבע את זה, זה יותר גרוע משהו מי שנשבע לאכול עוף בחלב. מי שנשבע לאכול עוף בחלב השבועה חלה, לפי חלק מהפוסקים, אבל זה לא חל. כך אומר תרומת הדשן. לא, זה משהו אחר, זה כבר לוקחים פה בין השאלות. זה אחד האבסורדים שאני דיברתי עליהם בהתחלה. כן, כן, בטח, שואל ככה. במאה ה-11-12 עשו את הדרך מהשלטון המרכזי לייצר מוסדות של קהילה. מצאו לזה עוגן הלכתי. עכשיו חזרנו לפה, נהיה עוד פעם שלטון מרכזי. עכשיו שואלים רגע, מה הסמכות שלו? ואומרים, מה זאת אומרת? יש מלך, סנהדרין, כתוב בתורה, מה פתאום? לא. זה שבעת טובי העיר, זה בגלל שיש סמכות לקהילה, לכן ברור שזאת קהילה יותר גדולה. זה הכל. זאת אומרת, התהליך הוא חד-כיווני, לא חוזרים אחורה. אלא אחרי שגיבשנו את המושגים האלה, אז זה גם המקור היום למשהו שהוא ממלכתי. זה מעניין.
אבל לקהילה יש סמכות.
דיאלקטיקה היסטורית מעניינת. מה?
אבל לקהילה הזו יש סמכות.
כן, יש סמכות. הסמכות היא נכון.
הרמב"ם לא בונה את
מה שאמרת, אבל התהליך זה חוסר משמעות. שבעת טובי העיר הם המלך. זה לא משנה כרגע אם קורא להם מלך או שבעת טובי.
לא, אבל זה לא משהו חדש.
לא, זה מלך מקומי. הוא לא יכול להחליט לצאת למלחמה. יש דברים, הוא לא יכול לבנות את בית המקדש, כי אילת קטריאלבקה יוצאת לבנות את בית המקדש. אין דבר כזה, אין ציבור למקומם, הם לא מחליפים את כלל ישראל. עכשיו השאלה היא, מה קורה פה? נדבר על זה בשלב הבא.
אני לא רואה מאיפה ברמב"ם את עניין הציבור, שכל ישראל מסכימים עליו, דווקא לא, דווקא מן שותפות ולא תאגיד. ככה משתמע מהרמב״ם, שהרב פה...
ברגע שאין את הדבר, אין כלום. אין כאן משהו מעבר לדברים הקונקרטיים. פה זה כמובן לא מדובר על בעלות, אז קשה פה לדבר על שותפות.